שלום שלום, ברוכים הבאים לקריס מורן היוניברס, אני יעל, תגידו שלום לאופיר.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, וברוכה הבאה לספיר, אולי תזכרו אותה מהפרק שעשינו על המוות של פדה מפלוריסיינטה, עכשיו היא מצטרפת אלינו באופן רשמי לצוות הפודקאסט.
איזה כיף, איזה קבלת פנים, תודה רבה, אני כרגיל מתרגשת, אני עוד אתרגל למעמד.
וזה פרק 10 היום, אז זה אפילו עוד יותר חגיגי, וגם לא לדאוג, אנחנו נמשיך להארח אתכם, כל המאזינים שלנו, מי שרוצה להתארח. והפרק הזה, אנחנו נחלק אותו לשניים, בחלק הראשון נדבר על פיתוח הקסם בהסדרות של קריס, ובחלק השני נדבר על פיתוח הדמויות אצלה. אנחנו נדגיש רק שאנחנו לא מדברים על חזרתיות או מוטיבים חוזרים אצלה, כי כאלה יש לה המון, יש לה יתומים, תאונות, מרדנות ועוד 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 ועוד.
ומוות.
אז דברים שקרו כאילו בסדרה אחת, ואז חזרו בסדרה אחרת, אבל מפותחות יותר. לפעמים זה ממש בסדרה העוקבת, לפעמים זה קופץ דור, קופץ כמה סדרות וחוזר. אז אנחנו קודם כל נתמקד באלמנטים של הקסם, שקריס פיתחה עם השנים. זאת אומרת, ממש פיתוח של אלמנטים של קסם. עכשיו, קסם לא של וואו איזה יופי, זה קסם כאילו קסם הארי פוטר, על טבעי. זה הדגש, ובעונות הראשונות של קטנטנות, עונה ראשונה שנייה, וגם במורדים, אין אלמנטים של קסם. תקנו אותי אם אני טועה, אם אני לא זוכרת, לא נראה לי שהיה שם, זה היה מאוד מציאותי.
כן.
אנחנו נתחיל בדבר הכי בסיסי, שיש אצל קריס, שהכי זכור מקטנטנות, שזה חלון החלומות, לוונטניטה דה לוס סואניוס. זה מופיע כבר בעונות 3 ו-4, בגדול מה שזה עושה זה, ככה אני ראיתי את זה לפחות, הוא כאילו נותן תקווה למי שפותח אותו, מראה את החלום הכי גדול, או איזה מסר ממישהו אהוב.
יש לנו את זה גם בקטנטנות עונה שישית, שזה נמצא, החלון.
נכון, זה חוזר, זה בדיוק אותו חלון.
כן, אז בשש, אבל מה שכן שמים דגש זה יותר כזה, לפי מה שאני חוויתי את זה, זה הגילויים העתידיים, מה הולך להיות.
נכון, אז זה הפיתוח בעצם, מהעונות 3 ו-4, זה החלק הפיתוח, כי בעונות 3 ו-4 לא היו דברים עתידיים, לא היה, זה בעונה השביעית, מה שאני זוכרת זה מראה, אז היה את החלק הזה של התאונה של פליפה ובאוטיסטה, ולויסנה וקאמי פתחו את החלון, והוא הראה להם, הם לא ידעו מה קרה להם, כי הם ניתקו איתם קשר, הם לא ידעו מה קרה להם, אז כשהם פתחו את החלון, אז החלון הראה להם את התאונה.
בעיקרון, נדיה מריה פותחת את החלון, והיא פתאום רואה, כאילו, היא הייתה במצב שהיא צריכה עידוד, והיא פתחה את החלון, ואז היא ראתה שיש מישהו שמבחינתה הולך להיות החבר שלה בעתיד. ואז זה קרה, אבל זה לא קרה כמו שהיא באמת חשבה. זה היה גמד שניסה לנקום, אז הוא עשה את זה בכוונה, כאילו, הוא התחפש, הוא שם על עצמו את התחפושת, איכשהו עם הקסם שלו, כן? אבל זה היה בול, כאילו, מי שהיא דמיינה, בחלון הגיע.
מעניין, אוקיי, אז אני לא זכרתי את זה. ובעונה החמישית היה את העץ, נכון שכשנכנסים אליו, אז גם, לא יודעת, קוראים שם דברים, חולמים דברים, כאילו באקסטאזה כזה, סמים כזה.
בטח כתבו את זה עם הרבה סמים.
בפלוריסיינטה זה כבר, זה לא חלון, יש שם את ה... הרי אם בחלון החלומות, אז הם דיברו למי שפתח את החלון, אז דיברו אליהם, אז בפלוריסיינטה זה הפיות, הפיות של פלור מדברות כן. אליה ועוזרות לה כשהיא צריכה אותם, זה ממש, כאילו לקחו את מה שקרה בחלון, והעיפו את זה מהמסגרת של החלון, וזה הפיות.
הפיות זה קריס מורנה בכל.
אני זוכרת שפלוריסיינטה התחיל רגיל, לא התחיל יותר מדי קסם ופיות, התחיל כמו טלנובלה סטנדרטית ורגילה, סיפור אהבה, מחשפה מפרידה, ומתישהו לאט לאט זה התגלגל עם הפיות והקמאות שלה והעץ שפתאום נהיה מפלצת.
יש לנו את העץ אחר כך נדבר עליו, אבל את צודקת, פלור כן האמינה בזה כל הזמן, אנחנו לא האמנו לה שזה אמיתי. אחר כך היה לנו בכמעט מלאכים, אני חושבת שהוא דמון, זה הפיתוח האולטימטיבי לכל הדבר הזה, זה סוג של שילוב של תקווה, וזאת אומרת, יש שם איזה תקווה לעולם טוב יותר, שכולם טובים ונחמדים וזה, וגם משם אפשר היה להעביר מסרים לעולם האמיתי, מסרים וידע, כי כשסיאלו חזרה הרי פתאום ידע הכל.
נכון, גם החדר עצמו של האדמון, זה אותו חדר של בלן, כאילו זה הקומה, זה הגג, וכן, זה אותו אזור, זה אותו מיקום של החלון בסוף, כאילו את מסתכלת על אותו אזור כל הזמן, כשאת מסתכלת על קריס מורנה, שזה מגניב.
זה יפה שהיא שילבה שם גם את אחות של סימון, שהיה לה אוטיזם, נכון?
נכון.
שזה המקום שהיא נמצאת בו.
מקסים.
נכון, זה היה יפה שפתאום היא דיברה איתם, זה היה כזה, וואו. ויש גם, אופיר אמרת על החדר של בלן, שזה אותו חדר, אז בשני המקרים זה סוג של מגן, זה חדר מגן כזה.
נכון, יש איזושהי שמירה. אגב, השמירה הזאת היא גם קורית בקטנטנות, בעונה השלישית או הרביעית, אני חושבת שזה השלישית, כשקרמן נועלת את בלן בחדר, ואין לה שם שום דבר. כאילו, הוציאו לה את הכל, והחדר הוא לא נראה כמו שהיא רצתה שהוא ייראה, הרי הילדים, מה שהם עשו בקצרה, הם פשוט קישטו לה את הרצפה, משהו ממש יפה, וקרמן התעצבנה, אז פשוט, כאילו, לקחה לה את זה, או איכשהו, ואז כשהיא בכתה שם, וקפאה מקור, לא היה לה כלום, הייתה נעולה שם בלילה, ואז פתאום, כאילו, משהו בחדר הזה, פתאום היא קיבלה הגנה, כאילו, פתאום היא נזכרה בכל הילדים, ובאהבה שלה, וכל הדברים האלה, פתאום נהיה לה חומת הגנה כזאת, היא קסומה. היא הרגישה שכאילו הרצפה מגנה עליה. היה איזשהו משהו קסום בפרקים האלה, שזה כאילו בלן מלאך אמיתי מהאדמון. כאילו זה ממש מתקשר כזה, זה מהמם.
זהו, אז גם האחוזה הייתה מוגנת, היא הייתה מוגנת בעצם על ידי השעון, ובעונה רביעית עם ההפצצות, שפס פתאום הופיע להם על סיאלו למר וטיאגו, שהם היו שם בעליית גג. השעון, בסוף הכל מתרכז לשעון הזה.
כן, זה כאילו כמעט מלאכים סוגרת את כל העניין הזה של ההיסטוריה, של המקום עצמו, של קטנטנות, כאילו את המבנה עצמו. משהו של, של מלאכים, כאילו.
כמעט מלאכים.
של כמעט מלאכים. ספיר, איך חווית את הקטעים האלה בעצם?
אז סיפרתי לכן שאני פעם ראשונה שראיתי כמעט מלאכים, זה היה מעונה 2. אז ישר נכנסתי לאהודמון קיים, ולא היה לי את כל התהליך של ניקו מחפש את אהודמון במשך עונה שלמה. אהבתי את הקונספט, הוא היה ממש מגניב. בכלל, הכי אהבתי, אמרתי לכם, את הקטע עם האחות של סימון, זה היה ממש מגניב. גם היה קטע, לדעתי, עם מלווינה, שהיא פתאום נכנסת לה לתוך הגוף וחוזרת לעולם האמיתי.
נכון, נכון.
שילוב ממש מגניב, גם לראות את הכימיה שיש בין ניקולס לחימנה, על המסך, זה היה ממש כיף.
ופתאום רואים את מלווינה אחרת.
וואו, היא שיחקה את זה כל כך טוב, אין לתאר, היא פשוט הייתה סיאלו.
יהיה לנו את הקטע, אנחנו תכף נדבר על הקטע הזה של החילופים בגוף, להיכנס לגוף של זה, לגוף של ההוא, אנחנו תכף נדבר על זה. לפני זה, אנחנו, גם בסוף אנחנו מגיעים, מתרכזים לכמעט מלאכים, אבל הקטע של הריפוי, זה גם משהו שמתחיל בקטנטנות, ואחר כך בקטנטנות בעונה החמישית עם העץ, נכון, היה לו איזה קטע של ריפוי כזה.
כן.
אני זוכרת גם שהוא הציל את מריה כשהיא נפלה לבור, ואז היא פתאום הופיעה בתוך העץ.
וגם אולי העץ הוא סוג של פורטל, זה מעניין.
אולי, יכול להיות. ובפלוריסיינטה יש את העץ של פלור, שגם יש לו איזה סוג של חיים כזה, נכון? אמרת לפני רגע את ספיר יש לו חיים, הוא צמח לתוך הבית באיזה שלב שבר להם את כל הפרקט. והוא גם היה מרפא, כי אני זוכרת שהיה את החלק שפלור הייתה בבית חולים, ותומאס ורוברטה הדביקו לה לגוף משהו, ואני לא זוכרת אם זה היה הקמאות שלה, או שזה היה אלים מהעץ. ואז היא התעוררה.
אני לא כל כך זוכרת, אבל אני זוכרת עוד קטע שהיא כמעט מתה כשהרגו לה את העץ.
עוד פעם היא כמעט מתה.
כנראה, אני ממש זוכרת קטע כזה שהם מרעילים את העץ, הורגים אותו, והיא ממש...
בטח דלפינה ומלאלה עשו את זה.
כנראה.
אז כן, גם בעונה החמישית של קטנטנות, וגם פה יש... בעונה החמישית של קטנטנות זה היה עם הסבא הזה, וגם פה יש כאילו את החיבור הזה בין העץ לדמות.
כן.
בקטע של הריפוי, אז יש לנו אחר כך באלמה פיראטה את אלמה, זה פיתוח כי היא כבר לא מרפא בן אדם, היא מרפא דברים הרבה יותר גדולים מזה, ראינו את זה בפרק האחרון, אז היא מרפא את האגם המזוהם, פאבלו, המאסטרו, הוא זורק רעל לתוך האגם, ואז ברגע שאלמה נוגעת באגם היא מעיפה את כל הרעל. ויש לנו בכמעט מלאכים, את ה, קודם כל היד של ניקו, שחצתה את, ה, את השאר בסוף העונה הראשונה, ואז היא אכלה לרפא, למרות שהם לא השתמשו בזה כל כך. היה רק את החלק של טיאגו, וקצת עם קריסטובל, שכל פעם שהיה לו אסטמה, אז הוא שם לו את היד ככה על החזה, וזה עזר לו, אבל חוץ מזה אני לא זוכרת שהם השתמשו בזה יותר מיני. אבל שוב, הפיתוח האמיתי, אנחנו שוב מגיעים לשעון, והוא גם לא מרפא רק פיזית, הוא יש לו גם יכולות ריפוי מנטליות. דיברו על זה המון בעונה השנייה, עם טינה ועם לוקה, כל הזמן חזרו על זה, שכל עוד הם נמצאים באחוזה, אז השעון הזה עוזר להם להשתנות.
שזה מצחיק, כי מה קרה 20 שנה שברטולומה וטינה התעללו בילדים, אבל זה סבבה.
זה לא עזר להם, כן.
כנראה שזה מהרגע שסיאלו נכנסה או משהו, אז...
זהו, יכול להיות שזה השילוב באמת עם סיאלו.
הם צריכים אותה, הבית צריך אותה, כאילו השעון צריך אותה, המקום צריך אותה, זה שאלה.
אני זוכרת גם איזושהי סצנה, אני לא בטוחה שמישהו היה בבית חולים, וניקולס לוקח אותו בכוח לשעון, וכל הרופאים אומרים לו שלא כדאי, ו...
זה קרה כמה פעמים, זה קרה גם עם טיאגו בעונה הרביעית, וגם עם... מי זה היה? סלוודור אולי?
וואו, אני צריכה לצפות שוב לדעתי.
יכול להיות שזה היה סלוודור, אבל כן, הם עשו את זה, הם עשו את זה לא מעט במהלך העונות, שרק שם, והם עשו את זה גם עם תאו בעונה השלישית, והיו לזה כל מיני. ובאליאדוס יש את אינטי,
כן.
שהוא גם היה יכול לרפא. וזה כאילו אנחנו שוב פעם חוזרים לרפא בן אדם פיזית. אני לא חושבת שהיה למישהו שם יכולות ריפוי מנטליות, לא היה משהו כזה. אגב, דיברנו על היד של ניקו, אז אחר כך יש לנו, לפני זה יש לנו באלמה פיראטה את היד של אלגרה, שהיכולת שהיא מגלה זה שברגע שהיא נוגעת בבן אדם, אז הוא אומר את האמת, ובאליאדוס גם היה עם ונסיה, משהו שהיא נוגעת בבן אדם, ופתאום זה עוזר לו, זה משהו, לא כל כך הבנתי מה זה היה.
אני זוכרת, אני סליחה שאני חוזרת לכמעט מלאכים, אבל היה את סבסטיאן קורה, שהוא ממש, השם שלו אומר, אני מרפא, והוא הצליח לגרום לרמה לחזור לראות.
יש לו את הקטע שהוא יכול, הוא מרגיש, זה גם קצת חוזר על מה שקורה עם העץ, שיש לו, הוא יכול להרגיש מה שהאחר מרגיש. אז יש לו, היה לו חיבור מאוד גדול עם רמה ועם סימון בעיקר.
אהבתי ממש את הסצנה שלו בעונה 4, שפוגש את סימון, זה היה ממש עוצמתי פתאום לראות את זה.
זה באמת איזשהו סוג, הפכו את העץ לבן אדם.
אחרת איך נתחבר? האלמנטים האנושיים חייבים לקרות, חייבים, אין.
אז דיברנו על הקטע של מלווינה וסיאלו, אז אנחנו בפיתוח של כל מיני דברים שקרו בחילופים בגוף, הפכו גוף של בננה, מישהו השתלט עליו, כל מיני דברים כאלה, וזה מתחיל בקטנטנות, ואנחנו שוב פעם חוזרים לקטנטנות, כי הרבה דברים מתחילים שם, ויש שם בעונות 3 ו-4 את אלנה, עם המכשירים שלה.
כן.
המטורפת הזאת, אני זוכרת שהיא קנתה לראול שעון, וכשהיא הייתה מפעילה אותו, היא יכלה להשתלט עליו, ולהגיד לו מה לעשות. היא הייתה מאפנטת אותו בקיצור.
כן. והשיבוט של בלן שהיא עשתה, היה מטורף, מפחיד.
מפחיד.
זה היה מלחיץ.
יש לנו את העונה החמישית עם אניטה.
זהו, אז מה שקרה עם אניטה שהיה מאוד מוזר, זה שאניטה זאת אנה, והיא מדמיינת את עצמה, והעצמי שלה הקטן פשוט מופיע פתאום, ויש לה יכולת, כאילו בלי שאנה תהיה בשטח ממש, פשוט לבוא למישהו ולא תמה לתת לו מכה. כאילו ראינו את זה כשאנה וחואן היו סגורים בחדר, כי הילדים סגרו אותם כדי שהם יפתרו את הבעיות ביניהם, וזה היה ממש מצחיק, והם רבים, ואז באיזשהו קטע אנה הולכת לצד אחד וחואן מצד אחר, ופתאום אניטה מופיעה ונותנת לו מכה, והוא אומר, איה, מה זה, מה את עושה? ואז היא בכלל מהצד השני, וכאילו לא מבינה מה הוא רוצה ממנה. איך יכול להיות שאתה מרגיש את זה? זה דמיון שלה, זה יכולת. אבל אניטה זה משהו שבשלב מסוים, כשהיא משלימה עם הרגשות שלה למחואן, אנה, ואנה מתחילה קצת יותר להתבגר, כי בכל זאת בת צעירה בת 20, לא יודעת כלום מהחיים שלה כזה, וכדור פורח.
אז אניטה מתחילה להיעלם.
כן, אז באיזשהו מקום היא נעלמת, כי היא לא זקוקה לה יותר. אבל כאילו היא הייתה צריכה אותה, כי היא לא האמינה באנשים, היא אמרה את זה בהתחלה, שהיא איבדה את האמונה שלה. מה שהיא כן האמינה זה בילדים, באמת שלהם. אז זה היה יפה.
כן, ואת נתת דוגמה על משהו פיזי מוזר כזה, אבל אניטה יכלה גם לשנות מחשבות לאנשים. אז זה כבר לא היה סתם איפנות כמו שלנה עשתה לראול, זה אפשר, היא יכלה לשנות את המחשבה בלי להשתלט.
כן.
ולעזור. עכשיו יש לנו בפלוריסיינטה, זה הפרק שהיה לנו איתך ספיר, על פדה שהוא נכנס לגוף של מקס אחרי שהוא מת.
כן, זה נתן לנו את התקווה ואת האישור שלפלור מותר להיות עם מקסימו.
וכל הדבר הזה בסוף שוב פעם מגיע לכמעט מלאכים.
כמובן.
וזה הופך לחואן קרוס, שזה מוזר שהיא הפכה את זה כאילו למישהו רע. והוא יכול היה גם להשתלט על אנשים, וגם כן. לשלוט להם במחשבות מרחוק, ולהיכנס להם לגוף, לצאת להם מהגוף.
אני חושבת שנגמרו לה הרעים, כבר לא היה לה. כמה אני יכולה להוסיף עוד רע? סבבה, יעבור בעונה השנייה עוד מישהו, והפריד ביניהם. חפשת את הרע המוחלט, את הרע המוחלט, וזה באמת משהו ייצג. הוא היה נראה כל יכול בתחילת העונה, הם היו בכל מקום, הססה קראו להם, הם היו נורא נורא מפחידים, הם היו עם פושעים, וסבבה, ובסוף יש את פרנקה, ומעליה, כאילו, תמיד חיפשה את ה... את הרוע המוחלט, והגיע אליו.
וגם הוא לא אנושי, כאילו. כי גם כשהיא נותנת לנו דמויות מאוד רעות, אז בסופו של דבר את רואה שהרוע הזה מגיע ממשהו, או לא יודעת, כאילו רע להם. הדמויות רעות, כאילו, הן לא מרגישות טוב עם עצמם.
כן, ותראו איך זה התחיל גם מרוע של הלנה, בקטנטנות, והסתיים גם ברוע עם חואן קרוס.
כן, נכון. רק שעם הלנה אני לא מרגישה שזאת העוצמה. זה פשוט הגיע מתוך הקס שלה, על זה שלקחו לה את, את הנכדה.
כן.
כאילו זה בכל זאת לא נעים. שלא שאני מצדיקה את מה שהיא עושה, עשה דברים נורמליים. היא הייתה מלחיצה.
בכל זאת. יש לנו גם באליאדוס, זה גם משהו שקרה עם אמבר, שהיא גרמה למאיה ומנואל להתחלף בגוף אחד של השני.
נכון.
זה היה קוריאה. ופה, בשונה מכל שאר הדברים, פה הם כן היו מודעים לזה כל הזמן, והם גם זכרו את הכל, הרי זה היה הרעיון.
נכון, שזה ישנה להם, שישנה אותם.
כן.
רק שזה לא מחזיק, לא יחזיק מעמד אצל מאיה הרבה זמן. היא שכחה. היא שכחה מרצון, כן?
כן, בדיוק, שכחה מרצון.
זהו, זה יפה. כאילו יש לנו פה התערבויות אלוהיות יותר מאשר שזה בא מהבן אדם עצמו.
כן, היא כבר ראתה אמבר ראתה שכבר אין לה ברירה, אלא להשתמש בזה, אז היא עשתה את זה. בעונה 6 של קטנטנות יש לנו את העולם של טוק של הגמדונים, וזה בעצם מה שקריס התחילה לעשות עם כל מיני עולמות מקבילים.
כן.
ובפינת אור יש לנו שוב פעם את אותו דבר עם אורסולה,
עם הבדולח.
חוזרים עוד פעם לכמעט מלאכים, ויש לנו שם את העולם הזה שבין העולם האמיתי לאודמון, איפה שסיאלו נמצאת עם טיק-טק בתחילת העונה השנייה. טיק-טק, טוק, כל אותו דבר.
וואי, נכון. הם כולם זמן, זמן, זמן.
לא הייתי הם פה.
כן, הם גם מהירים, הם זריזים. אין להם סבלנות יותר מדי להסביר ולהישאר כזה. גם טיק-טק הוא קצת כילד כזה.
והם גם בסוף יודעים להשפיע על העולם האמיתי, מתוך העולם שלהם. פשוט אודמון, זה היה הרבה יותר רציני, כי גם אדונים וטוק וכל זה, זה של הילדים, הם לא באמת השפיעו על המבוגרים או על רפאל או whatever. זה היה רק על הילדים.
כן. אגב, השיר של סיאלו וניקו היה על זה, דוס או חוס, זה ממש כאילו המילים מתארות מה הולך, מה המטרה של כל הסדרה הזאת, כאילו שהעולם יהיה יותר טוב.
אני ממש שרה אותו עכשיו.
נלך למקום רחוק מכאן, והעיניים שלי יכולות לקחת אותך למקום הזה, שיש בו עולם טוב יותר. ומה זה העולם הטוב יותר? כל הסדרה מתבססת על הצלת העולם.
נכון, זה מתחיל הרי בדוס או חוס, סבן דה ויאחה.
כן, הולכים העיניים הולכות
הולכים לטיול.
כן. שזה מנבל לנו את הכל, זה מנבל לנו לגמרי.
יש גם בפרק הראשון, אני חושבת, של העונה השנייה, כשניקו רואה את סיאלו ביער, ואף אחד אחר לא יכול לראות, כאילו הוא היחיד שרואה את סיאלו, וגם את טיקטק. טיקטק יכול לבחור מי יראה אותו ומי לא. אבל את סיאלו הוא תמיד היה רואה. אני חושבת, אגב, שזה בגלל, כאילו שיש לזה הסבר טכני, כאילו בגלל שהוא, לא בגלל האהבה או משהו כזה, אולי גם, אבל בגלל שכשסיאלו עברה אודמון, כאילו שהשעון שאב אותה בסוף העונה הראשונה, אז ניקו היה שם, והוא ממש ראה את זה בעיניים שלו. אז יכול להיות שזה קשור לזה, כאילו שזה פגע לו בעיניים או משהו, ובגלל זה הוא יכול לראות.
אולי גם בגלל שכולם באחוזה סופגים כל מיני דברים, אולי הם סופגים אנרגיות.
יכול להיות. באליאדוס יש לנו את העולמות מקבילים. זה לא בדיוק, כאילו... איך להסביר את זה?
באליאדוס יותר עולמות כאילו אחרים, לא מקבילים, ואחר כך בסוף מסבירים לנו שיש את, את הקטנטונת, שכחתי את השם שלה.
דבי.
דבי, שהיא כן באה מעולם מקביל, ואנחנו לא כל כך יודעים את זה בהתחלה, אנחנו בסוף יודעים את זה ורואים שהיא עוברת לעולם המקביל, ושיש לה את אותם ההורים, אותם ההורים ביקום מקביל.
כן, זהו, זה יקום מקביל, אבל יש לנו גם את היקום מקביל, וגם עולם אחר, כאילו המקומות שמהם מגיעים אנשי האור.
כן.
הרי במרוול הם עושים את ההבדל הזה בין זמנים אחרים, מולטיברס, לבין...
גלקסיות? זה לא גלקסיות במרוול?
כן, כן, גלקסיות. זה כאילו מגלקסיה אחרת. כל הכבוד, ספיר, יש!
זה קצת כזה, כאילו בסוף זה יקום מקביל אולי, מאיפה שהיא מגיעה, ונציה.
היא ספציפית כן, אבל כל השאר זה סוג של גלקסיה. עכשיו אנחנו אומרים גלקסיה, ואנחנו מדמיינים כאילו ירח, שמש, לא זוכרת את כל הגלקסיות שיש, אבל נגיד יש את עולם המראות של גופל.
נכון, נכון.
זה כאילו זה העולם שלו, אבל זה הרעיון, זה כאילו גלקסיות שונות, זה כאילו הם חיים במקביל.
הרעיון הוא שבכל דבר יכול להיות עולם חדש, מקביל, או משהו כאילו חיצוני לגמרי שפשוט נמצא.
כן. ובעונה השישית יש גם את הסיפורים האלה, העולם האגדות הזה של חואניטה. זה גם זה סוג של, נקרא לזה גלקסיה, זה קשה לדבר על זה במושגים בעברית, אבל כן, כי היא פותחת את הדלת והיא פתאום באיזה עולם אחר כזה.
כן, אבל הם פחות, בסופו של דבר כבר פחות נכנסים לשם, לחדר הספרים.
כן, זה מאוד עזר לחואניטה כל עוד היא לא דיברה.
כן, נכון. ברגע
שהיא התחילה לדבר בחוץ, כמו אנה ואניטה.
נכון.
כל שהיא התגברה, זה הלך ונעלם.
כן, בדיוק.
ובסרט של קטנטנות, יש לנו את בלן. זה הסרט ממש מתחיל, שאני לא זכרתי את זה עד שאת אמרת לי על זה, אופיר, אבל הסרט ממש מתחיל, וזה שבלן נכנסת למערה עם איזה איש זקן, שהאיש הזקן הזה נורא מזכיר את האיש הזקן באי, והיא בוחרת איזשהו סיפור, ונכנסת אליו, פשוט.
כן, בלי לשאול שאלות, זה שאלה.
כן. עכשיו אולי, את אמרת שאולי היא גם נוסעת בזמן, כמו שזה התפתח אחר כך בכמעט מלאכים, אבל בשום שלב בסרט זה לא ברור.
נכון, לא מרמזים לנו על זה, אבל כאילו איך שהיא נשאבת פתאום לסיפור, והבגדים והתקופה, שאת רואה שזו תקופה כאילו אחרת.
למרות שאנחנו לא רואים את ה... כאילו הסרט מתחיל בזה שבלן רוקדת.
נכון.
חוץ כזה. וגם הבגדים שלה הם גם בגדים יחסית ישנים, כאילו של תקופה ישנה.
כן.
אז קשה מאוד לדעת. יש לנו, אגב, כל האגדות של חואניטה, אז מדברים הרבה על הפרינסיפיטו בכמעט מלאכים. עכשיו השאלה שלי לכם זה אם מישהי הבינה מה זה. מה היה הרעיון שזה בכמעט מלאכים?
היו מלא שמועות, אמרו שזה תיאגו, אמרו שזאת לוס עצמה, אמרו שזה סימון. אתן יודעות מי זה בסוף?
בסוף זאת הייתה סול.
אה, סול בכלל?
כן, פשוט אני פשוט לא הבנתי מה זה אומר. כאילו, אוקיי, נגיד סימון הוא הפרינסיפיטו, נו אז, נגיד זה תיאגו, נגיד זה, מה זה משנה, נגיד זה מישהו, מה זה אומר?
הם לא פיתחו את זה, הם לא פיתחו את זה, בגלל זה גם לא זכרנו מהפרינסיפיטו.
איזה מוזר, הסיפור הזה הופיע גם בקטנטנות, בעונה השישית.
זה ספר שכנראה קריס מאוד אוהבת אותו.
כן, לא, אשכרה, מה שקורה שם זה שחואניטה לוקחת את הספר בהשאלה, ואז לוקחים לה אותו, טלי ואחר כך גם הבנות מהשכונה, השכנים לוקחים לה, ואז היא נבלת, והיא לא מוצאת אותו, וזה כאילו נהיה כל כך מפחיד. כאילו, מה יקרה אם לא תחזירי את הספר? ואז כאילו, באים אליה גם, ותחזירי את הספר. זה חשוב, לא הבנתי מה קורה פה, כאילו, לא, לא, לא קידמו את זה, שכחו מזה.
טוב, אנחנו נעבור, אני כתבתי גם שלגבי המסע בזמן, באופן קצת מפתיע, הוא לא פיתוח של שום דבר. כן אמרתי שאולי קצת באלמה פיראטה, יש אז כאילו את הקטע של ההורים שלהם, שהם משאירים להם את המורשת שלהם, ולפעמים גם מדמיינים אותם, מדברים איתם, אז לפעמים זה מרגיש כאילו הם נסו בזמן, אבל לא זכור לי שהיה משהו מאוד מדויק,
כן.
של נסיעה בזמן. ודווקא נסיעה בזמן בכמעט מהלכים היא דבר מאוד מאוד חזק, אז זה מפתיע אותי שלא, זה לא הגיע משום, כאילו שזה הגיע משום, דבר, משום מקום. אז נגיע לחלק השני של הפרק, פיתוח הדמויות, האמת שלא כתבנו הרבה, אבל אולי תזכרו תוך כדי, ושוב נזכיר שזה פיתוח של דמויות ולא חזרתיות, של כל מיני דמויות שדומות אחת לשנייה, ואנחנו נתחיל עם בלן, עם שנקרא האימא המלאכית, זה הדמות הראשית אצל קריס תמיד מוצגת כמלאך.
אבל בעיקר בלן.
בעיקר בלן, כן. ותמיד יש לה כזה אופי אימאי כזה, ותמיד יש לה עילה של מלאך. ובסוף אנחנו חוזרים שוב פעם לכמעט מלאכים.
אנחלס אינצ'אוסטי, זה השם.
השם עושה הכל. גם האנחלס וגם הסיאלו.
לגמרי. וגם לינדה. לא, זה לא קשור.
האינצ'אוסטי גם לא קשור, זה סתם תקוע לה איזה שם משפחה כזה. חבל. אז כן, אז סיאלה הופכת בסוף באמת למלאך, ופס מחזירה אותנו כזה אחורה, כי פס היא לא באמת מלאכית. היא גם אף פעם לא התנהגה כאיזה אימא כזאת.
היא גם תמיד ברחה מהכוחות שלה, דווקא כשצריך, וכשלא צריך, היא השתמשה בהם יופי. הנה, עכשיו עולה לי מלא על פס עכשיו.
כן, היא הייתה יותר אחות גדולה כזאת, לא אחראית, מאשר אימא.
נכון, כי הם הדודים שלה בעצם, היא מכירה אותם מבוגרים. בעיניי סיאלו היא גם, כאילו לפחות בעונה הראשונה, סיאלו היא ממש הסיפור של פלוריסיינטה, אבל פלוריסיינטה סקסית, כלומר זה ממש אותו סיפור.
אבל הדמויות לא דומות.
בהתחלה כאילו היא כן מזכירה לי שהיא מדברת נורא נורא מהר ומדברת הרבה שטויות, והיא ממציאה שם איזה משהו, איזה מילה, כמו שפלור אמרה, הייתה אומרת...
פליקיטיז.
פליקיטי, אז היא הייתה אומרת, משהו, סיאלו. אז זה היה קצת מזכיר ההתחלה לפחות, וכל הזוגיות הזאת שהוא ביחד עם אלווינה ועם פרידה בן והם חוזרים ומערבים, ולאט לאט זה כבר נהיה יותר, כמובן, שוב, זה היה הרבה יותר סקסי מפלור ופדה, כל אהבתי לפלור ופדה, שהם הלב, וגם הסדרות היו מיועדות לגילאים שונים, אבל כן, ההתחלה זה ממש היה פלור, וגם פלור עם המלאכיות, ואני אוהבת את הילדים, ואני אמות בשבילהם.
כן, הם שתיים התחברו אל הילדים מאוד מהר.
כן.
טוב, אז יש לנו את ה... מה שנקרא הדמות במרתף.
אחת הדמויות האהובות עליי, אם לא האהובה ביותר, זאת לוס הגדולה בקריית מלאכים 4. אני פשוט עפתי על הדמות ברמות אחרות. אז כן, תתחילי מקטנטנות ו...
טוב, אז אנחנו נציין שבקטנטנות הם התחילו בעצם את העניין הזה של הדמות במרתף, הילדה במרתף התמימה והעצובה והכבולה בעונה השלישית. בעצם שכל הקסם מתחיל של האחוזה, כי האחוזה משתנה, הם עוברים למקום אחר. ושם בעצם בתוך עמוק עמוק בפנים יש ילדה שנראית כמו בובה, ויש לה טלטלים מסודרים, כאילו עברו לה בבייביליס, ויש לה סבתא, בן אדם שהוא אכזר אליה, אבל אמור להיות איכשהו שומר עליה, קשור אליה.
היא לא הייתה אכזרית אליה, היא כאילו...
אכזרית אליה בדרך לא דרך, כן?
כן, כן.
באובססיה חמורה.
אכזרית אליה בשביל מי שרואה את זה מבחוץ.
כן, מבחינתה היא עושה משהו שהוא בסדר. אם מסתכלים על זה בהתחלה, אז כזה לא ממש חושבים שהיא מסוגלת לעשות דברים רעים, אבל כן רואים שיש שם ילדה שלובשת את אותם בגדים, והיא מסודרת ונקייה ועצובה, ונראית כמו בובה ולא זזה, ולא יודעת לדבר ולא יודעת לזוז, ואסור לה לעשות את זה, כי הסבתא אומרת לה שהיא לא יכולה, ושהיא צריכה אותה, ושהיא לא יכולה לזוז מהמקום, ושאוי ואבוי מה יקרה אם היא תראה אור. כאילו משהו עם האור והלוס, שהיא הלוס עצמו, כאילו שזה ממש ממש מגניב בכמעט מלאכים.
לוס, לוסיה, לוסיה בקטנטנות, לא אמרת את השם שלה, אבל זה לוסיה.
כן, ואז יש לנו בפינת אור עוד פעם את הדמות הזאת, עם מתאו שמגלה את המקום, כמו שבקטנטנות יש לנו עוד בלונדיני אחד קטן שמגלה רוניה.
כן, בפינת אור יש את לאורה, אבל יש לנו דווקא שם את דמות אחרת, את אורסולה, שהיא לא הייתה כלואה במרתף, אבל היא כן כל הזמן אמרה שהיא מרגישה כלואה בעולם הזה שלה.
כן.
והיא באמת הייתה כאילו כלואה פיזית
שהיא רוצה להיות בת אדם.
כן, ובסוף היא באמת שוחררה והפכה לבת אדם, לאמיתית. אבל באמת היה לנו את הקטע הזה שהיא לא הייתה כלואה במרתף, אבל הרגישה כלואה במקום אחר.
בדיוק, נכון. והיא גם הייתה כלואה בתוך בדולח.
כן, בתוך הכדור בדולח, אבל הכדור בדולח הזה היה עולם.
נכון. גם הגמדים שכלואים בעולם משלהם, הם גם רוצים להיות בעולם של בני האדם. טוק רוצה להיות בעולם של בני האדם, הוא מתחבר. אז יש לנו איזשהו קטע שגם באליאדוס, כשהם נכנסים לעולם של בני האדם, הם שופטים אותו בהתחלה, אבל בסופו של דבר כשהם מבינים מה זה להיות בן אדם, הם רוצים להיות שם. כי הם נקשרים, הם מגלים מה זה רגשות. כשיש להם רגשות למקום, אז הם רוצים להישאר.
כן, אבל בסוף אנחנו מגיעים באמת ללוס.
לדעתי הסיפור עם טינה ולוס היה אחד מהסיפורים הטובים שהיה בעונה אחד. אני מזכירה לכם שאני ראיתי ישר את עונה 2. אז ראיתי רק את היחס של טינה כלפי לוס ולעומת הללי טפו. שהייתה עושה את האפליות ביניהם. אבל כן, הסיפור במרתף היה, הם גם צחקו על השם. אמר ברטולומי, אמר לה, את קראת לילדה הזאת לוס. והראה גם את האנושיות שהיה בטינה, כלומר, שנייה אחת וחצי לפני זה, את רואה אותה גוזרת למרתה את השיער, שזו סצנה שעד היום יושבת לי פה בגרון, ושנייה אחרי זה היא הולכת ומסרקת את לוס, וכל האהבה והחום, כל האימהות הזאת, איפה זה?
פתאום חיוך וריקודים.
כן, את כל כך אימהית, איפה זה התחבא עד היום? לא הבנתי. רואים שהיא אהבה אותה, היא באמת כאילו ברטולומה, היה מוכן שהילד שלו ימות בסוף עונה אחת, והיא פשוט ברגע שלוס עלתה על הגג ואימה עליה, פשוט ישר נתנה לה את מה זה היה, נוגדן לאיזשהו משהו, אני לא זוכרת בדיוק.
נוגדן לזה של מר, לא?
כן, לנוגדן של מר. אז האהבה שלה הייתה כל כך, כל כך חזקה ללוס, שנכון, אני הכניסה אותה למרתף, שזה התעללות, אבל היא ראתה את זה כהדרך היחידה להגן עליה.
כן, ומה שקרה עם לוסיה זה שהלנה קלעה אותה בתוך, לא רק בתוך המרתף, גם בתוך המיטה. כאילו ממש לא נתנה לה לקום וללכת ולא לעשות שום דבר חוץ מלצייר. אז כאן זה דווקא, כאילו יש פה קליעה, אבל גם סוג של כאילו חופש בתוך בטח לעומת לוסיה.
היא הייתה בחופש עם הסיפורים וכל הדברים שהיא דמיינה והריקודים, וזה באמת, שוב, חוץ מתקשורת מבני אדם, נראה לי שזה היה מקום די טוב. והכי אהבתי, כמובן, את ההתעוררות של לוס, שהיא אומרת לבת שלה, ואומרת לה, אנחנו במלחמה, והיא יודעת שהיא משקרת, ואז זה מה שהעיר אותה, לדעתי אחת הסצנות הכי טובות של עונה 4, וגם הקשר של לוס עם ז'קה, שהוא זה שחילץ אותה, גנרל ז'קה, וראו גם את היחס שלה בעונה 4 לז'קה, שהוא היה המועדף עליה, והוא אף פעם לא הבין למה. כאילו אהבתי את השילובים, את המעבר בין עונות.
כן, אהבתי גם שזה לא, זה לא היה זוגיות, זה היה פשוט חברות. לעומת מה שקרה עם לוסיה בקטנטנות, שזה היה רוניה שחילץ אותה, ואחר כך הם גם היו זוג, אז בכל המקומות האחרים, פינת אור, ודיברת על
למטאו. מתאו ולמה?
כן, אני דיברתי על אורסולה. אבל כן, את צודקת, נכון, ולמה זה היה מתאו. אבל עם שקה ולוס זה לא היה.
כן, זה מיוחד, האמת.
נגיע לחלק האחרון, אלא אם כן תזכרו בעוד דברים. אז יש לנו את העיוורון, רק שתי דמויות אצל קריס שהתעברו. מילי, שנמאס לי לדבר על זה, אבל אנחנו חייבים, והיה לנו את רמה. אז העיוורון של מילי, אנחנו דיברנו עליו כבר בעונה, כשדיברנו על העונה השלישית, אחרי התאונה שלה, זאת הייתה תאונה די פשוטה, פתאום התעברה, וזה היה נחשב עיוורון פסיכולוגי, אבל קריס מפתחת ומחפרת על השטות הזאת שהיא עשתה עם מילי, עם העיוורון של רמה, ובכמעט מלאכים הוא מתעבר, לא, כאילו זה כן היה, הייתה תאונה, אבל זה היה קשור לקסם, כאילו זה לא תאונה של רכב או משהו. זה היה המכשיר הזה של חואן קרוס, שלוקה הפעיל אותו וזה הביא לו איזה שלחת לו לעיניים וגרם לו להתעבר.
כן, עד עכשיו לא ברור מה היה המכשיר הזה, אני לא...
לא למה, המכשיר הזה הופיע עם קרידד, כשכולם התעלפו ואז ואלה וחואן המורה נכנסו וראו את כולם מעולפים, זה היה כשקרידד בתור חואן קרוס הפעילה את המכשיר הזה. זה כאילו מכשיר שאמור להחליש את כולם בשביל שהוא יוכל להשתלט על כולם כזה. וברגע שהם התעלפו, כאילו הוא הפעיל את זה.
לגבי העיוורון, יש לנו גם את סימון.
נכון.
כן, סימון, אני לא יודעת, אם כבר מדברים על דברים לא ברורים, אז סימון, העיוורון של סימון לא היה כל כך ברור. זאת אומרת, כשג'יי התעבר, סימון כאילו המבוגר התעבר, אנחנו יודעים, זה היה בגלל התאונה במעבדה שלו. אבל סימון לא כל כך ברור, לא הבנתי. כי הוא פשוט, ג'יי בא אליו, הוא ראה אותו, ואז סימון עושה לו, אתה, נכון, דעה כזה, ולא רואים את ג'יי, ואז פתאום הוא עיוור. לא ברור מה הוא עשה לו.
נראה לי עוד פעם חיפשה את הרע. היא עוד פעם אמרה, טוב, אין לי את חואן קרוז, מי עכשיו יכול להיות יותר רע? מאיפה אני מביא הדמות יותר רע?
כן, אבל את הבנת למה סימון התעבר? סימון שלנו, כאילו סימון
הילד. הוא כאילו רצה לגרום להיסטוריה באמת לקרות, אני מחרטטת כמובן, אין לי שמץ.
לא, זה נכון, מבחינת הזה זה נכון, אבל איך טכנית זה קרה? איך טכנית הוא עשה את זה?
דפק לו לייזר לעיניים.
כל מי שהתעבר אצל קריס, זה לא היה עיוורון רגיל. אפילו פלומה, פלוריסיינטה, היא לא הייתה עיוורת באמת, היא עבדה לב.
כן.
ספיר עושה פרצוף, פלומה, קמילה.
אה, נכון, נכון, נכון.
היא ניצלה את זה, היא ניצלה את זה כדי להיות עם פרנקו, ולהיות עם טיאס.
כן, אז שום עיוורון של קריס לא היה עיוורון רגיל, אבל טיפלו בזה הכי טוב אצל רמה.
נכון, זה היה הכי מרגש גם התהליך שלו.
הכל, הכל, מאיך זה קרה, ואיך הוא, איך מספרים לו שהוא התעבר, ואיך הוא משלים עם זה לאט לאט, ואיך אחר כך הוא גם חוזר לראות. שגם החזרה, איך שהוא חוזר לראות זה קסם עם טוריטו.
וגם השיר המאמן.
וגם זה שהוא יכול לראות את חואן קרוס, כן. כי זה היה הכוח שלו. העיוורון נתן לו כוח.
בגלל שהוא התעבר מהמכשיר של חואן קרוס. אצל מילי, מילי חזרה לראות, לא זוכרת איך קוראים לה...
פול.
פול, כן, פול. אז הוא נשק אותה ואז היא חזרה לראות.
כן, עוד פעם, זה סוג של קסם.
קסם קריס מורני כזה.
קסם דיסני.
אבל לפחות טוריטו עם רמה היה לזה הסבר, כי עצם זה שהוא התעבר היה מתוך המכשיר, שזה היה כאילו קסם, היה על טבעי. אז לפחות, אז גם זה שהוא חוזר לראות, זה מתאים שזה יהיה גם לא טבעי. לא מאיזה ניתוח או משהו שהוא עושה. וסימון, לא יודעת, לא קשה לי להתייחס לסימון בתור עיוור. בסופו של דבר הוא גם לא באמת התעבר.
בכלל מה שהיא עשתה איתו בעונה 4 היה זה היה. אני לא הבנתי מה היא ניסתה לעשות. היא התחילה את זה, שינתה, חזרה בה, הוא זוכר. הוא לא זוכר, מעורבב לו האישויות, לא הבנתי, ואז היא גם לא סיימה את העונה במלא סימני שאלה, אבל לא נורא, נסלח.
בסימן שאלה ליטרלי. זהו, יש עוד משהו שאתם לכם להגיד? שנזכרתם, ששכחתם ונזכרתם.
האמת שרק רציתי לציין שכשדיברת, ספיר הזכירה את מלווינה וסיאלו מתחלפות.
לא הזכרנו את זה בחילופי גופים.
מה שאני זוכרת שראיתי בטלוויזיה, בדיסני, עשו את זה מלא, וגם עשו את זה בפטיטו, שגם שם שתי הדמויות הראשיות מתחלפות, עשו משהו דומה לאליאדוס, אותו קטע של מבינים את המקום, מעריכים את המקום, כאילו כדי שלא יצחקו, שהיא לא תצחק עליה, אנטונלה, ושהיא תבין באיזה מצב היא נמצאת, כמה קשה להיות אנטונלה. אז מה שכאילו כן קפץ לי לראש זה שממש זה הייתה תקופה כזאת, כמו שהיה תקופה מאוד חזקה לעל טבעי, מסורת בזמן, אז כאילו ידעו להתאים את זה.
אם אנחנו כבר מדברים על להתחלף, אז יש לנו גם חילופים שהם היו כאילו רגילים, לא חילופים על טבעיים, של פלור ודלפינה, והיה לנו את טינה ופלי.
הזכרתם לי גם בדלפינה, בהתפתחות דמויות. אפשר להגיד שמלווינה זה התפתחות של דלפינה, אבל הרבה פלוסים. כלומר, אני רציתי באיזשהו שלב שמלווינה וניקו יהיו ביחד. כלומר, השינוי של דלפינה כן בא בסוף עונה 2 של פלוריסיינטה, אבל השינוי של מלווינה בא כמובן מוקדם יותר, אבל...
זה היה כיף במלווינה, שלא הספקנו לראות מדלפינה. דלפינה, מלווינה, איזה שמות דומים. אבל כן, שלא הספקנו לראות מדלפינה את השינוי, ואצל מלווינה ראינו הרבה ממנו.
ברמה שרצינו כבר שהם יהיו ביחד.
זה קטע, כי הרבה אנשים שדיברנו איתם, רצו את מלווינה וניקו ביחד. זה קטע מוזר נורא, שזה ממש דעה פופולרית.
נכון.
קודם כל היה להם כימיה מטורפת, כנראה כמה מפתיע. וגם, שוב, אני ראיתי ישר מעונה 2, אז לא ראיתי את הרע של מלווינה. וגם אחרי שצפיתי שוב מתחילת עונה 1, מלווינה הייתה יותר בולידה מאשר רע.
כמו מנסיז'ה כזה, בפלוריסיינטה.
כן, שהתחיל נורמלי, והפך להיות הבדיחה של הסדרה, הדמות האופה.
כן, וגם הוא כאילו היה רע, אבל בדיחתי כזה.
כן, היה לה איזה קטע שפתאום נהיית פחות בולידה, ובאה לסיאלו עם איזה איזה אקדח בסוף שהיא מגלה שהיא אנחלס, אבל זה נראה לי הקטע הכי רע שלה. גם אפילו שהיא התחסתה לאמא של קריסטובל בטלפון, היא כאב לה הלב, כאילו היא ממש... והקטע השונה הנוסף, שרוב הטלנובלות שצפיתי בהמון, זה שאף פעם לדמות הראשית לא היה באמת בן ממישהי אחרת, במיוחד לא מהרעה. אז גם קריסטובל איכשהו עשו שהוא לא הבן שלו, אבל פתאום הייתה לו בת ממלווינה, וזה גם איזשהו...
אבל בשלב הזה כבר מלווינה לא הייתה רעה.
כן, אבל זה גם התפתחות ממש טובה לדמות, לתת לה את הילדה מניקו.
זה מפתיע לחשוב על זה שהיא לא הדמות, כאילו היא לא הבת המועדפת, היא לא הבת של האהבה הגדולה של ניקו, ובכל זאת היא דמות מאוד אהובה ומאוד אוהבת. אז לא הרגשתי שהיא דמות שהחסיר ממנה אהבה. היא קיבלה המון אהבה.
גם מבחינת הקהל, היא הייתה לדעתי הרבה יותר אהובה מאשר פס.
פס, כן. פס הייתה כזה אנטי יותר כזה, אין מה לעשות, לא יותר פתוחה. מזכירה את מלווינה.
משהו לא התחבר עם פס.
כן, יש לה...
אני תמיד אומרת, אני לא יודעת אם להתחיל לדבר על אופי, כי יש לי מלא מלא להגיד. פרק שלם אני יכולה לדבר על אופי.
וואי, צריך לעשות.
אבל אני ראיתי את הסרט, את פרוזן, אבל ראיתי רק את שתיים, לא ראיתי את אחד. כי לקחתי את אחיינית שלי בקולנוע, כן, לא משנה. ואמרתי, וואו, כאילו, זה ממש אותו דבר, זה כמו אנה ואלזה, שאלזה יש לה את הכוחות והיא יפה, וכולם אוהבים אותה. אבל האמיצה האמיתית, מי שהצילה את המצב, מי שבאמת, זאת מי שבלי כוחות, אנה, היא הדמות המועדפת עליי, כי אין לה כוחות, והיא עדיין מצליחה להציל את כולם, והיא עדיין אמיצה יותר בכולן.
נכון.
אז זה ממש פס ואופי.
זה מה שיפה פה שהם עשו באמת דמות כזאת. היא יכלה להיות מאוד, מאוד עצבנית. היא יכלה לצאת דמות, יכלו לעשות אותה ילדה כאילו עצבנית וחסרת סבלנות ולא אוהבת ולא אהובה וקרה כמו לוז. כאילו כל ה... ורוצה לנקום על זה שאולי לא נתנו לה אהבה, זה יכל להגיע למקום הזה, וזה לא הגיע.
זה אפילו לא היה קרוב ללהגיע.
כן.
גם עצם העובדה שפס הייתה רק עונה אחת, וחופי המשיכה איתנו גם לעונה הרביעית, הייתה מאוד מרכזית בעונה הרביעית.
כן. פס לא הייתה חסרה.
לא.
לגמרי. גם בעונה 4 היא הורידה קצת מהקסם, כלומר זה היה פתאום טיפה יותר ככה מלחמתי, חומה, כאילו חוץ מזה שרודפים אחריהם, וזה גם איזשהו מעבר בזמן, המערה שהם התחבאו בה.
כן.
חוץ מזה שלא מצליחים למצוא אותם, אני לא זוכרת הרבה, אולי טיפה סימון המבוגר ג'יי, אבל באמת רוב העונה לא הייתה עם הרבה קסמים.
גם השעון עדיין ממשיך להיות מאוד, לא מאוד, הוא ממשיך להיות אבל חלק מהקטע, וגם יש את, בסוף אולי זה יותר בקטע טכנולוגי מאשר קסם, ששתלו להם את הזיכרונות.
כן, אבל זה, הסיפור המרכזי הוא לא הקסם כבר, כלומר העונה שתיים כן. הייתה סביב כן, הקסם, כן, וסביב כן. השעון, וסביב הודומון, והספר עם המפתח ואחר כך הנסיעה בזמן בעונה 3, אבל עונה 4 הייתה באמת, היא ניסתה כאילו לברוח מהקסם, גם לא היה לה את הקסם, כלומר לא היה את פס יותר, סיאלו ניקו.
כן, כל אלה שהיו להם כוחות על טבעיים, הם כבר לא היו איתנו.
כן.
טוב, זהו, נראה לי ש...
היה נחמד, היה ממש מעניין. ונראה לי שכמעט מלאכים זה על ידוס, הם הסי שלה, כאילו יש הכי הרבה קסם בסדרות האלה.
כן, לא יודעת איך היא יכולה להצליח לחדש, ובתקופה הזאת שאנשים לא יכולים לשרוד יותר מ-20 שניות סרטון, כשאת תקשרת לדמויות בפרק של 45 דקות, למשך עונות שלמות, ואת יכולה לפקוט מכל סצנה שגוזרים למרת השיער, או שלוקחים את קריסטובל מניקו, אז את רק בוכה ומגדשדרת, ופה ב-45 שניות, לא יודעת איך היא יכולה להעביר משהו לקהל, אבל מעניין, אולי פעם הבאה הזאת תהיה סדרה באמת למבוגרים... כמונו, שגדלנו עליה.
אני מקווה שהיא תפנה לזה בסוף. כרגע היא עוד מוציאה לבני נוער ולילדים. היא הוציאה. וואי, עלה לי משהו עכשיו, אני בעלם שלא דיברנו עליו בקטנטנות.
מה?
למה עכשיו עולה לי הדבר?
אנחנו עדיין מקליטים, אפשר.
אני בשוק. טוב, אני אעשה את זה זריז. היה איזשהו קטע של המראה, בהתחלה שבלן הביא המראה, או מישהו הביא מראה מתנה לבנות, בבית החדש, כמובן בעונה השלישית, ואז פאטו מגיעה לחלון, פאטו, חימנה, ג'ורג'ינה, כל אחת בזמנה, ואז קורה קסם, והיא רואה את עצמה מהממת, ויש לה סמלה, והיא רוקדת, זאת אומרת, זה גם היה כמו החלון, אבל במראה.
וואנה, זה ממש זה ממש הארי פוטר. הארי פוטר, ג'יי-קיי רולינג גנבה לקריס את הרעיון, כי זה היה לפני. נכון, זה היה לפני? באיזה שנה יצא הארי פוטר? כי זה היה ממש בספר הראשון, עם המראה.
אפשר לחפש את השנה.
חפשי, תחפשי רגע את השנה. של הספר, לא של הסרט.
אנחנו בקליטות?
כן, אבל אני אחתוך את זה.
רגע, בשנת 97.
97 הספר יצא?
כן.
והקטע הזה אמרת שזה עונה שלישית?
כן.
ועונה שלישית הייתה ב-97 גם.
מעניין.
או שהיא עשתה את זה במקביל שזה כבר עלה, או ש...
אולי שתיהן העתיקו ממקור אחר.
גם יכול להיות.
איך קוראים לה? המרה מרה שעל הקיר, איך קוראים להם?
משל גיאה. כנראה.
הכל מתחיל שם.
הכל מתחיל ונגמר בדיסני. אבל מעניין שהארי פוטר עם המראה ובלן או קטנטנות עם המראה יצא באותה שנה. עוד שג'יי קיי רולינג התחילה לכתוב את הספר הרבה לפני. מי שחושב על עוד דברים, עוד פיתוחים שהיו, קסם, דמויות, אפילו עלילות, כל מיני דברים, תכתבו לנו בתגובות ואנחנו נשמח להיזכר.
כן.
זהו. זהו. אז תודה אופיר.
תודה רבה.
ותודה ספיר.
תודה לך.
ויאללה ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.